שלום, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות, ואנחנו נמצאים בסוף פרק א' בדברי שמעון בנו. אצלי זו משנה י' ז', אבל זה משתנה לפי המהדורות, כי החלוקה למשניות של הפרקים איננה שווה בכל המהדורות, ולכן יכול להיות הפרש של משנה אחת או שתיים או משהו כזה. אנחנו בפרק א' במשנה י' ז'. למה את לא מוצאת? רגע, מה זה הספר שאת מחזיקה? יפה, אז אכן כן. בסוף פרק א', שמעון בנו אומר, אז דיברנו מי זה שמעון בנו, אמרנו שזה בנו של רבן גמליאל, אבל ייתכן גם שמדובר בבנו של הלל. בכל מקרה, אותו שמעון חי בתקופה קשה, שיש כמוה רבות במהלך ההיסטוריה היהודית, תקופה של מחלוקת. כן? לומר לכם את האמת, אני בזמן האחרון קצת מטפל בגויים שמתקרבים ליהדות. אז אמרו לי, את יודע לך שמאז שמתקרבים אל היהדות, אז הם מתפלגים. אז שמעון בנו אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים. זה בעיה. אם אדם גדל, למשל, בין טיפשים, אפשר להסתדר. כי אתה החכם בין הטיפשים. אדם גדל בין הרשעים. גם אפשר להסתדר, הוא צדיק בין הרשעים. אבל מה עושה אדם שגדל בין החכמים ובין הצדיקים? זה הרבה יותר קשה. רואים בן אדם עם הפנים למטה, אומרים, מה קרה? יש בעיות בבית. מה, יש לך שונאים? לא, כולם אהובים. אז מישהו השתגע? לא, כולם ברורים. אז מישהו חולה? כולם גיבורים. אז מה הבעיה? כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה. כלומר, כל אחד יש לו את הדעה שלו, יש לו להסתדר, כן? זאת הבעיה. אז זה בדיוק מה שאומר כאן. שמעון בנו אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים. יש גורסים, גודלתי בין החכמים. אז יש פה בעיה. אם אתה גדל אצל החכם, אין בעיה. זה הרב שלך. מהרב שלך אתה לומד תורה. אבל מה אתה עושה אם אתה גדל בין החכמים? אתה שומע, תודה רבה. צליל אחד ועוד צליל שני. איך אתה חי בין החכמים? יש פה בעיה, נכון? ולא מצאתי לגוף טוב. מי שתיקה. צריך לשתוק. מה זה ייתן לך? צריך לשתוק, אז הסברנו, כי על ידי השתיקה אתה מסוגל גם לאחד, לעשות סינתזות. אם אתה מדבר, אז אתה מביע את הדעה שלך. הדעה שלך מונעת ממך את הקליטה של הדעה של השני. אתה תשתוק, ואז תוכל לקלוט מקרבך את הדעה של השני. במיוחד אם יש הרבה דעות שאתה צריך לקלוט ביחד. לכן, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. מובן? זה מה שלמד. אז זה דיברנו בשבוע שעבר, ראית בטח, נכון? אז זה, תזכיר לנו, מה הסברנו? מה זה הגוף? טוב, גוף, הסברנו שזה עצם הדבר. כמו שאתה אומר, לגופו של עניין. כן? גופו של עניין זה לא הגוף שממנו העניין עשוי. אלא גופו זה כאן עצמו של דבר. אז לא מצאתי לעצמיות של האדם טוב משתיקה. כי ברגע שאני בדיבור, אני בשכבה החיצונית של האישיות שלי. אני לא בגוף הדבר. כשאני שותק, אני בגוף הדבר. זה המשמעות של המקורית של המילה גוף. עכשיו, בעברית מאוחרת יותר, המילה גוף משמשת למה שאנחנו קוראים הגוף, הבשר של האדם. כן? ולכן יש מפרשים שהסבירו, מצאתי לגוף טוב לשתוק, שהגוף צריך לשתוק כדי שהנפש תדבר. כן? כלומר, הנפש צריכה לדבר, הגוף צריך לשתוק. אבל זאת לא המשמעות המקורית של המילה, של הביטוי, למרות שזה גם נכון. מובן?
כן. שהוא חי בתקופה קשה, שזה היה תקופת המרד, הוא גם נהרג במרד. אז יכול להיות שהוא אמר, מי שלא מדבר, יש פחות סיכויים שיהרגו אותו, שיפגעו בו.
כן. זה יפה מה שאתה אומר, וזאת הצעה יפה, אתה רואה שלפעמים גם אתה שואל שאלות ויש לזה מקום, למרות כל הטענות פה, אבל יש לי פה בעיה עם הדברים שלך.
זה התאות.
לא, יש לי בעיה עם מה שאתה אומר. כי מה זה קשור? גדלתי בין החכמים. הוא רוצה להגיד, גדלתי בין האויבים. פה מדובר בין החכמים. אז מדובר על הנהגה הפנימית של בית המדרש.
ראה שהחכמים שותקים, אז הוא הבין
אגב, הוא באמת, רבן שמעון גמליאל, לא היה סתם בן אדם, באמת כמו שציינת, הוא נהרג במרד הגדול. כן, הוא נהרג במרד הגדול. יכול להיות שהוא מעשרה הרוגי מלכות, אבל מי מספר לנו על הריגתו? מעניין. איך אנחנו יודעים שרבן שמעון גמליאל, לא רק שהוא נהרג, אלא שהוא היה מראשי המורדים? זה לא מסופר בתלמוד. בתלמוד מסופר דווקא על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה מן הממלכתים. כן? מי סיפר לנו שרבן שמעון גמליאל היה מן נוער הגבעות? סליחה, שהוא היה מן המורדים.
אולי יוספוס פלביוס?
יפה, יוספוס פלביוס. אני לא יודע, אמרתי את המילה בר כוכבה? לא, לא. המרד הגדול היה של המרד שבו נחרב המקדש.
אבל זה היה מרד קטן מטעמי המרד של בר כוכבה? לא?
יכול להיות, אבל קוראים לו המרד הגדול. Okay. המרד של בר כוכבה קוראים לו מרד בר כוכבה. כן? והוא אפילו הותיר את שמו למקום הזה. כן. אם יש מה? השאלה מה זה שתיקה. יפה. השתיקה, כפי שהסברנו בשיעור שעבר, זה לא שתיקת הדיבור, זה שתיקת המחשבה. כלומר, יש מחשבות שהן כמו דיבור. אני חושב, לא משנה אם זה לא יצא מן הפה, אבל זה בעצם דיבור מנטלי. ויש לפעמים שאת המחשבה צריך להשתיק. למה? וכי אנחנו נגד השכל? חס וחלילה. אלא כדי להשיג השגה יותר עליונה, צריך להשתיק את המחשבה הרגילה. כן, לפעמים אומרים, אתה חושב יותר מדי. נו, אז מה אני אעשה? נכון, אם אני חושב יותר מדי, זה מונע מיני את המחשבה האמיתית. צריך לפעמים להשתיק את המחשבה. כן, כמו שלפעמים אומרים, אתה לא יודע לחשוב, אתה חושב עם הראש. אז עם מה כן צריך לחשוב? יש שורש הראש, כן. מצאנו דבר דומה.
הרב,
כן.
הכוונה היא בעצם לתת למחשבה נרוץ.
יש לפעמים מחשבות שורשיות יותר. כן, אני יותר מדי עסוק במחשבות קטנות. יותר מדי שואל את עצמי אפילו שאלות קיומיות. יש לפעמים שצריך להשתיק את כל זה. ואז מה שמתגלה בתוכך זה הזרם העצמי שלך. זה מאוד קשה להחזיק מעמד עם זה. איך עושים את זה? שותקים. העיקר לא לפחד. הרבה אנשים, למה אני צריך כל הזמן לחשוב מחשבות? כי אני מפחד להיות לבד. אני מפחד להיות עם עצמי. אז אני ממלא את החלל של הנפש שלי במחשבות. רק שזה לא ישתוק לרגע. כי אם זה ישתוק, אוי ואבוי, מה יהיה? זה אחד הדברים הבעייתיים בחברה המודרנית. שהאדם עושה את הכל כדי לא לחשוב באמת. פעם שמעתי לפני, זה היה לפני 35 שנה. אני זוכר, זה היה בזמני. כן, לפני 35 שנה, הייתה תקופה במדינת ישראל שהיו כמה חזרות בתשובה רעבתניות. אם אתם זוכרים את זה. אורי זוהר ועוד כמה חבר'ה כאלה. ושמעתי אז, היה יהודי, הרב מרדכי ארנון, פופיק. כן, אז הוא, שמעתי הרצאה שלו, הוא הסביר, טוב, הוא הסביר כל מיני דברים שממש לא מצאו חן בעיניי, כי הכיוון היה חרדי וכו'. אבל הוא אמר, בכל זאת דבר מעניין. הוא אמר שהחברה, באותם הימים, אני רוצה להזכיר לכם, היה משקה שקראו לו טמפו. זוכרים?
כן.
אתה זוכר? אז אתה כנראה זקן מאוד. על כל פנים. היה משקה שקראו לו טמפו. מה פירוש המילה טמפו? לא, טמפו זה
זמן.
זמן. טמפו זה זמן. הוא אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר, תראו, אדם רוצה לשתות מים, אבל אומרים לו, תשתה טמפו. בסדר, אבל כדי לשתות טמפו הוא צריך להוציא יותר כסף. ואז הוא צריך לעבוד יותר זמן. ואז בעצם לא יישאר לו זמן, כי הוא רוצה לשתות טמפו. אבל הוא אומר, מתי המעגל הזה עוצר? כשהוא אומר, לא, אני רוצה לשתות מים. ברגע שהאדם החליט שהוא ישתה מים ולא טמפו, באותו רגע הוא קיבל את מה שהחברה המודרנית רוצה למנוע ממנו לקבל. זמן.
חופש.
זמן. פתאום יש לו זמן לחשוב. כי הוא לא צריך להוציא כסף. אז יש לו זמן. מה יקרה אם יהיה לו זמן? כן? הוא עלול להתאבד. יש הרבה אנשים שהתאבדו בגלל שהיה להם זמן. ואז עושים את הכל כדי שהזמן לא יהרוג אותך, אתה הורג את הזמן. אבל מה שאומר רבן שמעון גמליאל, הוא אומר זה לא נכון. הוא אומר על ידי שאתה תפנה משהו בתוכך, פתאום אתה תקשיב למשהו שעד עכשיו לא הקשבת. יש הקשבה שהיא מתחדשת, ואז אתה יכול לשמוע את עצמך. לכן לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. ברור? זה מובן מה שהוא אומר? כי כל ימי גדלתי בין החכמים, ומה החכמים עושים? הם מדברים. ואני רוצה לעלות אל שורש המחשבה, ולכן צריך לשתות. כן, בבקשה. כן, זו השאלה. המדיטציה, ויפאסנה וכל הדברים האלה, יש מעלה בזה, ויש חיסרון בזה. המעלה זה הריקון. הריקון. וקואציה. זה מרוקן. לא ריקון. כן. ריקון. כן. ויד. כן. ריקון. יש במכונת כביסה שלך כפתור לזה.
זה אני צריכה
למה את מוכרת? וואי, בעיה. אז יש ריקון, זה הטוב שיש במדיטציה. מה החיסרון? רק שנייה. אני יכול להגיד משהו? מה שטוב במדיטציה זה הריקון. מה בעייתי במדיטציה? הריקון. זה בדיוק הבעיה. כלומר, אתה מתרוקן ונשאר ריקני. עכשיו יש לנו כלל. והבור ריק, אין בו מים. אמרו חז"ל, מה זה מים? אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כלומר, ברגע שהגעתי אל הריק, אני זקוק גם למילוי. השאלה איזה מילוי? זה שאני רוקנתי את עצמי מכל הדברים, זה אני מבין. אבל צריך להתמלא בדיבורים במקום בדברים. כלומר, יש איזה דיבור שצריך לפרוץ לתוך החלל הזה. הוא לא תמיד פורץ. השאלה מה פורץ? האם יש הקשבה בסוף? בסדר, אם כך, זה בסדר. רק שאצלנו, היהודים, יש מדיטציה מאוד קדומה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. מה זה שיוויתי השם? י' כ' ו' כ'. כלומר, אני נפגש לא עם עצמי, אלא אני נפגש עם מישהו. וזה מה שאמר הלל. אם אין, אני לי מילי, וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, השאלה אם אני נפגש עם ישות, עם פרסונלית, או עם אישיות פרסונלית. כלומר, האם אני, או נגיד את זה אחרת, האם אני נשאר ביני לבין עצמי, או שאני מקיים דיאלוג עם מישהו שהוא חיצוני לי? הבנת אותי?
במדיטציה אתה עושה את החיבור הזה?
במדיטציה אני פוגש רק את עצמי. אני אגיד לך משהו.
רק שרגע,
אנחנו מדברים פה עם מומחה, לא סתם, רגע. את עוסקת בעוד דברים, רק רגע. יש בתלמוד ביטוי במדרש. אומרים שבלעם, הנביא, מאומות העולם, היה גדול ממשה. למה? כי בלעם ידע מי מדבר עמו, ומשה אינו יודע מי מדבר עמו. אני חוזר על דברי חז"ל. נא לכבד את דברי חכמנו זיכרונם לברכה, שאמרו, בלעם יודע מי מדבר עמו, משה אינו יודע מי מדבר עמו. אז מי יותר גדול?
משה
כמובן. כי עם מי בלעם מדבר? עם עצמו, לכן הוא יודע מי מדבר עמו. מה שאין כן משה אינו יודע מי מדבר עמו. אז זה נבואה אמיתית. הוא נפגש עם הזולתיות המוחלטת.
אבל אתה אמרת שהפנייה, שזאת בעצם הנבואה, הפנייה
מבחוץ. נכון.
בסדר, זה אין לנו שליטה.
יש לנו שליטה על כלי הקיבול. יש לנו קליטה על מי, על כלי, יש לנו שליטה על כלי הקיבול. כלומר, אני יכול להיות פתוח או סתום. זו החלטה שלי. זו. הסינים קוראים לזה ריקון הלב.
אני יותר מסתכל על זה כמו על...
כמו שאומרים המסתיקנים הסינים. כן, סליחה, בבקשה.
אני מסתכל על זה יותר כמו על... הדימוי הכי טוב שמצאתי לזה זה כמו שאתה הולך עם כלב גדול מאוד ומאוד חזק, שלאן שהוא רוצה הוא הולך במה שהוא רוצה אתה עושה. זאת אומרת, הוא מושך אותך איתו. זאת המחשבה שלנו בעצם. מאוד חזקה ומאוד מובילה אותנו כל מה שאנחנו עושים. דווקא דיפסנו את זה, לוקח 4 ימים לעבוד על עצמך מאוד מאוד חזק, ממש מבוקר עד לילה, ופשוט אתה מחליש את הכלב הזה, אתה פשוט הופך אותו לפודל קטן שאתה לוקח אותו מה שאתה רוצה, והוא משרת אותך.
אין לי בעיה.
אתה בשליטה, אתה
נחשף
ל...
אין לי בעיה, אין לי בעיה עם מה שאתה אומר. יש לי בעיה עם מה שאתה לא אומר. אתה מבין? מה? לא, 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 זה משהו, יש פה משהו מאוד עמוק. מה שאתה אומר, זה שאני הצלחתי לדחות מעליי את הרע. זה מה שאמרת. לקחת את הכלב הגדול והפכת אותו לפודל. זה בדיוק כמו שאמרת. אמרת או לא אמרת? אמרת. אבל אני כן. אני כבר מתרגם את זה למושגים יהודים. מנסה לקרב את זה אליי. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. הגעת לסור מרע. מה חסר? עשה טוב. כלומר, אין תוכן חיובי, בעל ערכי, שעל פיו אני הולך. בסופו של דבר אני פגשתי את עצמי בלבד. הבנת אותי? זה בדיוק השאלה. האם המילוי הזה הוא טרנסצנדנטי או לא? האם הוא נבדל או לא? זו השאלה. לכן, אתה תמצא שבכל המיסטיקות השונות, אתה נפגש בסופו של דבר עם הערה. אתה לא נפגש עם שמיעה. או שאני טועה. אם אני טועה, תגיד לי, אני פה בשביל ללמוד ממך משהו.
אני לא נפגש
עם השמיעה,
אבל...
זהו. לא נתקלת בשמיעה. שים לב דבר מאוד מעניין. יש בתרבות הכללית מושג, דיברנו על זה קצת, של מיסטיקה. שמעת על המושג הזה? שמת לב שביהדות המושג הזה לא קיים? אין מיסטיקה ביהדות.
אבל זה לא מיסטיקה.
זה בדיוק ההפך. יש ביהדות במקום המיסטיקה, יש קבלה.
מה? זה לא המיסטיקה שלהם.
זה בדיוק ההפך הגמור. המיסטיקה והקבלה הם אנטיתזה. בוודאי. הכיצד? המיסטיקה אומרת שיש לי יכולת להתמזג עם האלוהות, או עם היש, או עם הכוליות. הקבלה אומרת שאני לא מתמזג ולא בטיח, אלא אני מקבל. זה המשמעות של המילה, קבלה. אני מפנה את שטח הנחיתה. ואז מה שיבוא, יתקבל. ברור? לכן גם חכמי הקבלה נקראים בעברית מקובלים. למה לא מקבלים? או מתקבלים? כן? הם מקובלים בתפילתם, כי תפילתם מקובלת. הם מקובלים על ידי זה שהם מקבלים. מובן? יש תיאור קצר במשנה במסכת ברכות למה שהוא דומה, למה שאתה תיארת. נאמר, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. לקח להם שעה שלמה. עכשיו, התלמוד מוסיף, זה המשנה, התלמוד מוסיף, אחרי ההכנה של שעה, הם היו מתפללים שעה שלמה. ואחר כך הם היו שוהים שעה שלמה אחרי התפילה, כדי לנחות. זה תפילת שחרית. אותו דבר למנחה, אותו דבר לערבית. 9 שעות ביום, מוקדשות להתבוננות על התפילה. מעניין מאוד. וזה מזכיר לנו כל מיני דברים. שלא לדבר על שבת, שבשבת יש גם תפילת מוסף. אז סך הכל, הם הקדישו 12 שעות של היום, בשבת, לדעת אלוהים. אבל מעניין איך זה מתואר שם. הם היו שוהים שעה אחת. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, למה צריך שעה שלמה? למה צריך שעה? הרי אם הם חסידים, מה יש להם בראש כל הזמן?
חסידות.
הקדוש ברוך הוא. אז הם צריכים שעה כדי לכוון אליו? הבנת את השאלה שלי? אז מה התשובה? שמה? לא, מה פתאום?
שעה זה לא בדיוק השעה שאנחנו עושים, זה זמן מסוים.
אפשר להגיד את זה, שזה זמן, כמו שאתה אומר, תן לי רגע, תן לי שעה, משהו כזה.
וגם, כן? לא היו עושים רק את זה, זאת אומרת.
התלמוד אומר שהם היו גם לומדים תורה וגם מתפרנסים. הבעיה היא מתי היה להם זמן לזה. כי אז הוא אומר שהם היו לומדים תורה מעט, מתפרנסים מעט, אבל זה הספיק. מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת ומלאכתם נעשית. יש מה שצריך. כן, עכשיו אני רוצה להבין משהו קצת לגבי החסידים הראשונים האלה. למה זה לקח להם שעה שלמה? אני רוצה להסביר. אבל שעה שלמה להסיר רעש, וזה ככה כל יום? אתם לא משכנעים אותי. לא. לא משכנע אותי שזה לוקח שעה שלמה. מה, השתגעתם? אני רוצה לתת לכם תשובה, אבל תגיד את הדעה שלך בכל זאת. כן. מה?
אתה מדבר על מושג הזמן.
כן.
אצלם לא היה מושג זמן.
כן.
אצלם זה היה, לא היה מושג של זמן.
נו, ואז?
אני קורא לזה שעה. אהה. אבל אצלם זה לא היה להם מושג של זמן. זו דעתי.
רעיון יפה. מותר שזאת תהיה דעתך, אני לא נגד מה שאתה אומר. אני לא נגד מה שאתה אומר. למה אתה אומר שזה דעתי ככה באגרסיביות? אני מקבל. כן, אני רק רוצה לומר משהו חשוב. התלמוד מדבר על זה שעבודת האלוהים נעשית על ידי שני מרכיבים בנפש. האהבה, או יותר נכון, סליחה, השמחה והיראה. שהבעיה היא שהשמחה והיראה הם חוויות מנוגדות זו לזו. כשאני ירא, אני לא יכול להיות שמח. כשאני שמח, אני לא יכול להיות ירא. ובאמת, בעולם הזה, כשמשהו משמח אותי, אני שוכח את היראה. כשאני ירא משהו, אני שוכח את השמחה. צריך מה?
גבולות.
גבולות, נו, ואז מה? ודאי, זה היראה. יפה. אבל מתי היראה והשמחה הם סימולטנים? כשאני עומד לפני האלוהות. כי המפגש עם האלוהות זה ממלא אותי בשמחה, כי אני נפגש עם מקור החיים שלי, וזה ממלא אותי ביראה, כי אני נשפט, אני עומד למשפט על התאמתי או אי התאמתי למה שהוא מצפה ממני. אבל זאת אומרת שהיראה והשמחה, כשהם סימולטנים, זה סממן מובהק לזה שאני עומד לפני הבורא. עכשיו, אדם שהוא מלא בשמחה, לוקח לו זמן להגיע ליראה אמיתית. וכשהוא מגיע ליראה אמיתית, הוא שכח את השמחה, אז הוא צריך לעשות תנועה של מטוטלת. המטוטלת הזאת, זה לוקח הרבה זמן. עד שהוא מגיע לאיזון, לרטט אמיתי בין השמחה ליראה, ואז הוא יכול להתפלל. מובן? עכשיו, השאלה היא, פעולת הריקון מהי? פעולת הריקון, אני מזהה אותה עם מה שחכמים כינו בשם יראה. אבל איפה השמחה? כן? המיסטיקה המזרחית היא מלאה רצינות. תהומית. איפה השמחה? שמעת פעם את הכלי הנורא הנקרא גונג? הגונג, כן, הגונג זה מלא רצינות. אתה שומע מכת גונג אחת, אתה מתמלא באימה. זה עמוק. אולי תיקח עוד קצת קוסקוס? אתם רואים את ההפרש בין עבודת השמחה לבין המיסטיקה? בסדר? אתם מבינים את ההבדל? בסדר. אפשר עוד להרבות בזה. כן, בבקשה. כוונתו רצויה. כן, כן. אני מבין. כוונתו רצויה. נכון? הוא מדבר על הספר של הרב אריה קפלן, מדיטציה ויהדות. אמרתי, הרב אריה קפלן היה יהודי צדיק. הוא חי 48 שנה בלבד. והוא כתב בימיו 48 ספרים. כן. יהודי מיוחד, אין מה לדבר. הוא נפטר במאה ה-20, במחצית השנייה של המאה ה-20. יהודי חשוב, כוונתו רצויה, לדעתי הזיהוי שלו בין המדיטציה לבין היהדות מוטעה. ברור? כן, כן, ברור, ברור, ברור. הוא מביא הרבה מהקבלה. זה בדיוק ההבדל. זה כמו שלומר שהקידוש זה כמו המיסה. הנה, יש פה כוס יין, מרימים ואומרים דברים אלוהים. אתה מבין שזה לא אותו הדבר? או להגיד ששופר זה חצוצרה. אתה רואה, פה תוקים, פה תוקים. זה עם הפה וזה משמיע קולות. היו בתי ספר לנבואה. זה ההבדל. בסדר? עכשיו, אני לא אומר שאדם שעוסק במדיטציה, אם הוא היה מבקר בבתי הספר של הנביאים, לא היה מרגיש קצת בבית. מצד שני, הוא היה מרגיש שזה לא בדיוק הנוסח שלו. ברור? כן, בבקשה.
מה שאני יודעת, כן? מדיטציה בפשט זה פשוט לעבור תדר, מבחינת גלי המוח. עכשיו, אם עוברים באמת תדר, אז יכול לסתדר עם כל דבר.
אין לי בעיה עם זה.
ואז לא סותר לא יהדות.
סליחה, אני לא אמרתי לרגע אחד שהמדיטציה סותרת יהדות.
לא, זאת אומרת...
אני לא אמרתי את זה.
אפשר להבין... אפשר להבין הכל, כי זה מסתדר. כי גם אם אתה אפילו לא יושב ישיבה מזרחית ואומר אום, זה יכול להיות מדיטציה. גם אם אתה הולך ואתה עובר תדר, זה מדיטציה. שוחה, זה גם מדיטציה.
אני מסכים. אני לא אמרתי שמה שחסר לי זה לא מה שנאמר. זה מה שלא נאמר. זה כל ההבדל.
כן, בסדר, זה לא כזה.
בבקשה. למשל, תראו. אני אביא לך דוגמה, רבי אברהם, איפה גרינשפן? שמעת על רבי אברהם אבולעפיה? שכולם עושים מזה סופר, זה המדיטציה היהודית של ימי הביניים וכו'. ואידל כתב על זה דוקטורט מדהים, נכון? בסדר, אז זה המדיטציה היהודית של רבי אברהם אבולעפיה. אתה קראת קצת על רבי אברהם אבולעפיה? אז אני אגיד לך מה הוא כותב שם. הוא מדבר על אותיות.
על מה?
אותיות.
על אותיות.
אותיות. האותיות זה אבני יסוד של הדיבור. זה לא פוטונים, זה לא הערות, זה קולות. וכל העם רואים את הקולות. אתה יודע איך רואים קולות?
לא.
מסתכלים על האותיות, אתה רואה קולות. בסדר? אז יש פה רצון, יש פה דיבור, מישהו שמדבר. למשל, במעמד הר סיני נאמר, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך. מעניין, הקול יצא מן החושך. מה זה חושך? זה ריק. ומתוך החושך הזה יצא הכל. בסדר? זה הבדל עצום, אני חושב. בבקשה.
כשהוא כבר הגיע כבר לשיא
היכולת שלו לעמוד בשתיקה הזאת, התפרץ לו הדיבור, התפרץ לו ההפטרה שלו של הבר מצווה.
מעניין מאוד. אגב, אני רוצה להגיד לך שהיה בקשר איתי יהודי שהיה 5 שנים במנזר בנפאל, ושם הוא עסק בויפאסנה, 5 שנים. והוא סיפר לי, היום הוא אברך באיזה ישיבה. טוב, חבל. ועל כל פנים, הוא אמר לי, תשמע, אתה מבלבל אותי, למה? כל השנים שהייתי שם, על כל מה שאמרו לי, הייתי אומר, אבל היהדות אומרת. עכשיו שהגעתי ליהדות, על כל דבר שאתה אומר לי, אבל אני אומר, אבל בהודו אומרים. נשמה עשוקה, מחפשת את מקומה. טוב, אז על כל פנים, רבן שמעון גמליאל, הוא אומר, לא מצאתי לגופתו מי שתיקה. ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. וכל המרבה דברים, מביחת. שימו לב פה להדרגה. קודם כל הוא אומר, עדיף לשתוק. אחר כך הוא אומר, מה שחשוב זה לעשות. ואחר כך הוא בכלל מגנה את הדיבור. וכל המרבה דברים מביחת. מה קרה כאן? אתה ציינת בצדק. רבן שמעון גמליאל חי בדור של החורבן. בדור של החורבן, הדיבור הולך ונעלם. הדיבור שותק, יש סילוק השכינה, ואז מה נשאר מן היהדות?
רק המצוות?
המעשה. זה מה שנשאר. עכשיו, מעניין מאוד. באותה התקופה שהיה חורבן המקדש, אני עכשיו הולך להגיד משהו מסוכן, אז מי שרגיש, שילך. בתקופה שבה היה חורבן בית המקדש, הופיעה תיאולוגיה חדשה שאמרה שהדיבור הפכה לבשר. מכירים את זה? הדיבור הפך לבשר. נכון? זה נוצרים, אבל איזה נוצרים אמרו את זה? יהודים, יוחנן אמר את זה. יוחנן היה יהודי.
איזה המטביל?
לא, לא המטביל. האבנגליסט. כן, יוחנן אמר, הדיבור הפך לבשר. מה הוא התכוון? נכון, נכון, זוכרת את זה? כן. את יכולה לעבור בחינה, צריך לעבור בחינה בתיאולוגיה נוצרית, מה זאת אומרת? הם אמרו שאותו הדיבור שהיה נגלה אל הנביאים, הפסיק להיות דיבור. ומרוב ייאוש הם אמרו שהוא הפך להיות בשר. הם אמרו שהוא הפך להיות הגוף של אותו האיש. נכון? למה הם אמרו דבר כזה? כי הם הרגישו שהדיבור שותק. מי אמר להם שהדיבור שותק? הנה, רבן שמעון גמליאל אומר את זה. כן? לא המדרש עיקר, אלא המעשה. זה נורא, נכון?
אבל לא הבנתי למה אם אין דיבור זה הופך לבשר.
לא, אז אצלם, כיוון שהם הם פגנים, אז בשבילם, כשאין דיבור, סימן שהוא הפך לבשר. אצלנו, כשאין דיבור, הוא הופך למעשה. מה אתה אומר? כן, זה יהודים מתייוונים שהתחילו את הנצרות. אתה צודק. נכון? יהודים בעלי אופי יווני, הם שהמציאו את התיאולוגיה הזאת. כן. אז עד מתי? עד מתי הדיבור מפנה את מקומו למעשה? עד הקמת מדינת ישראל. ואז הדיבור חוזר. כלומר, כל זמן הגלות, הפה סתום. יוצאים מן הגלות, הפה סח. וזה יציאת מצרים, שהפה נפתח. בסדר? כלומר, מה לא? אני אגיד לך על איזה דיבור אני מדבר. מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כלומר, יש לנו משהו לומר לאומות העולם בשם בורא העולם. האפשרות שלנו למלא תפקיד כזה של מי שמדבר עם הגויים, זה אפשרי רק אחרי שיבת ציון, כשהפה חוזר להיפתח.
אבל אני דווקא רואה את זה במעשים שאנחנו עושים.
המעשים שאנחנו עושים. זה מתחיל עם מעשים, וזה נגמר בדיבורים. כן, הייתה תקופה שבן גוריון אמר, מה שחשוב זה לא מה שהגויים יאמרו, אלא מה שהיהודים יעשו. נכון? אבל זה בזמן בן גוריון. עם הזמן...
מה ששאול התרסי עשה זה לא דיבור?
לא, מה פתאום? שאול התרסי החליט שבמקום הדיבור יש תיאולוגיה. תיאולוגיה זה קריקטורה של הדיבור. במקום לדבר, כלומר, במקום לשמוע דיבור אמיתי, חי, גילוי של מישהו, עושים קטשיזם, כל מיני הגדרות, תיאולוגיות, זה ככה, אחד שווה 2.5, ואומר, מה פתאום? לא, אחד לא שווה 2.5, שווה 4.25, ואז מתחילים להריב אחד עם השני.
כל התיאולוגיה שלו הייתה בעצם שבסך הכל המשיח הגיע ו...
לא, ממש לא.
ולא נדענו, אבל...
לא, ממש לא.
הוא שינה את ה...
לא? לא, ממש לא. כן, מה שאתה אומר כאן זו תגובה ישראלית טיפוסית. זה לא מכוון נגדך. הישראלי הטיפוסי משוכנע שהנצרות זה בעצם מחלוקת כמו עם חסידי חב"ד. האם הרבה שלהם הוא המשיח או לא? זה הכל. זה ממש לא זה. זה ממש לא זה. יש תיאולוגיה שלמה של ההגשמה, של השילוש, עוד כל מיני דברים כאלה. האוקריסטיה, כל
זה.
בוודאי. בוודאי, בוודאי, בוודאי. היה קצת השפעות הפלטוניות, קצת השפעות מיטראיסטיות, וכל מיני.
איזה שאולת הרסי הגיע אל
הפלטון? כי הוא היה מלומד. נכון? הוא היה לא רחוק מאפסוס. באפסוס למדו כל הדברים האלה. זה כמה קילומטרים משם. כן, בבקשה.
אבל לא התפשוט שהנצרות האסלאם, איך יכול להתקרם מה שישעיהו כותב כתבי תפילה יקרה ביתי לכל הארץ? כלומר,
ההכרה
שהיהדות בכלל קיימת מופסת על
ידי שתי הזרמים
האלה
לכל התוספות. יפה. אתם שמעתם את השאלה שלו?
גם הנפשית זה
כזה. אתה שמעת את השאלה שלו? את שמעת לו, נכון? אז אני אחזור על השאלה שלו. איך קוראים לך?
דניאל.
השאלה של דניאל. השאלה של דניאל, איך יכול להיות שיגיעו למצב של ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, בלי התפשטות המסרים של היהדות דרך הנצרות והאסלאם. הבנתם אותך נכון? הבנתם את השאלה שלו? תשובה, היה אפשר להגיע לכי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, עוד יותר טוב בלי הנצרות והאסלאם. כי הנצרות והאסלאם העבירו את המסר, אבל שיבשו אותו בדרך. אז אפשר להעביר דברים בלי שיבוש.
אז איזה עמים?
כל העמים, מה יש? אז חייבים לעבור דרך הנצרות והאסלאם בשביל זה? לא, לא חייבים. כן, בבקשה.
העניין הזה של הדיבור שהתחיל רק החשיבת סיום שחזר, זה בגלל שכדי לדון עם האומון מוכנת להיות ישות מדינית?
נכון.
אז זה בעצם אפילו לא שיבת סיום, זה הקמת המדינה.
נכון. זה מה שאני אמרתי.
אם הנצרות והאסלאם הם פרסמו את הרעיון בעולם, ואם זה מה שקרה, זה לא אומר שזה מה שהיה צריך לקרות, וזה הדרך הכי טובה שזה היה אמור לקרות, מכיוון שכך זה קרה.
אתה יכול להסביר לי בבקשה את ההיגיון שיש במה שאמרת?
כן, בגלל שיש לנו
אפשרות כלומר, אני רוצה להגיד משהו. אתה אומר שמה שקורה זה מה שהיה צריך לקרות?
לפני שזה קרה, יש לנו אפשרות בחירה.
נכון.
אבל אם זה כבר קרה, מתחייב מן המציאות, אם יש בורא לעולם, שמה שקרה, זה מה שהיה הכי טוב היה אמור להיות.
זה מה שהוא כתב מראש.
אף אחד לא כתב שום דבר מראש.
אני לא חושב ככה. אני חושב שיכול היה להסתדר הרבה יותר טוב. בני אדם פיקששו, עשו מה שעשו, זה לא הייתה ברירה, זה עבר בצורה הזאת.
לא הכל
כתוב. לא יודע שלא הכל כתוב.
זה לא יש כתוב. יש כמובן אלף אפשרות בחירה, אבל זה נראה שמסלול מנסה המלכך...
זאת אומרת, בתנאים האלה, הקדוש ברוך הוא קידם את האינטרסים שלו בצורה הכי טובה שהיה אפשר, עם כל הבעיות. בסדר? זה מה שזה. אבל מה, אפשר להגיד שהאינקוויזיציה ומסעי הצלב והג'יהאד, זה הייתה הדרך המועדפת? אני לא בטוח. אבל זה בינתיים מה יש, זה מה, ככה זה עבר.
רגע, אתה אומר שעד היום כאילו עשינו את זה לא טוב, ומהיום
אנחנו נתחיל את זה? אתה אומר, אני מבין, אתה מזכיר את הרעיון היפה שמוסבר בקבלה של עליית הדורות. זאת אומרת שככל שאנחנו מתקדמים יותר בהיסטוריה, ההערה הכללית של נשמת האומה הולכת וגדלה, כך שיש עליית הדורות. עכשיו, יש כמובן גם מושג אחר מתורת הנגלה, ירידת הדורות, שהוא לכאורה מושג הופכי למושג שהזכרתי עכשיו. המושג של ירידת הדורות נוגע לפרט. אני כפרט אדם הרבה יותר קטן מהסבא רבא שלי. אני נהייתי יותר קטן. זה מצד הפרטיות שלי. אבל מצד הדור שלי, אני במקום יותר עליון. נכון? IP העיקרון של ננס על גבי ענק. מה?
מצד הדור ומצד הזמן? מצד היותר קרוב לגאולה?
כן, ודאי. כך שאם אנחנו רוצים לעשות ציור שמשלב ירידה ועלייה כאחד, מה שיוצא לנו מזה, זה פרבולה. כן? אולי כדי שזה יהיה ברור לגמרי, אני אצייר את זה.
זה לא כאחד אבל.
מה?
פרבולה זה לא כאחד.
הנה. מה יש לפרבולה? זה? אמרת? לא כאחד.
זה לא כאחד. אמרת ירידה ועלייה כאחד.
זה לא כאחד. נכון, אבל אם אני מנסה לצייר משהו שכל הזמן יורד, ומשהו שכל הזמן עולה, שני הכוחות הולכים ומתנגדים זה לזה. אז בסופו של דבר, בהתחלה הירידה היא הגוברת, בסוף העלייה היא הגוברת. איפה אנחנו בציור הזה? כן, הרי אם זה התחיל ככה, נכון? זה הולך ועולה. אנחנו פה.
אתה יודע,
אנחנו פה. כלומר, הנקודה פה...
מתי זה פה?
שואה,
כמעט ישראל. אני יכול לענות, בבקשה? הנקודה פה זה סוף המאה ה-18.
לא אמרנו...
אתה הצבילו.
לא, לא שאתה הצבילו.
ההשכלה.
לא ההשכלה. ההשכלה זה במאה ה-19.
למה לא השואה, הרב?
לא השואה, כי השואה זה פה.
מה
היה בסוף המאה ה-18? אני... את רוצה שאני אענה? הייתה האמנציפציה במהפכה הצרפתית. זה גרוע מאוד. כי זה האובדן של הזהות הלאומית שלנו. כלומר, החוזה שהגויים העבירו איתנו היה, אתם תוותרו על זהותכם הלאומית, אתם תהיו אזרחים של המדינות שבתוכם אתם חיים, והעניין של היהדות הופך מכאן ואילך לדת. בסדר? זה קונפסיה. זה משהו אישי. זה עדה דתית. זה כבר לא תוכן לאומי. אז בעצם זה היה הקץ של עם ישראל. הבנת?
אבל
איך
הייתה זהות לאומית
אם לא הייתה
מדינה?
לפני כן הייתה זהות לאומית בגלות. זה דבר מאוד מעניין. למשל, מי היו היהודים בצרפת לפני המהפכה? מי היו היהודים בצרפת לפני המהפכה? כן, לפני המהפכה. הם היו בעצם אזרחי ממלכת יהודה תחת חסותו של מלך צרפת. כלומר, היהודי במקור זה לא זהות דתית, זאת זהות לאומית גולה. זה מאוד מעניין, זה כמו שלמשל אתם מקבל פה פליטים של מדינות אחרות. יש להם אזרחות של מדינתם. עכשיו, תאר בעצמך שמדינתם המקורית שממנה הם פליטים נחרבת. מה הם הופכים להיות? אם אתה לא נותן להם אזרחות, הם נשארים אזרחי אותה מדינה חרבה. וזה כך היה מעמדם של היהודים עד האמנציפציה. מובן? בבקשה.
ידעו שהם אזרחי ממלכת יהודה?
בוודאי, לכן קראו להם יהודים. יהודאוס במקור זה בני ממלכת יהודה שנמצאים בגולה. והייתה תקופה שהמלך של היהודים היה גם כן בגולה. יחוניה מלך יהודה היה מלך היהודים בגולה. כן.
אתה מסתכל מאוד מרוכז מאיפה שאתה מגיע, באותה תקופה בדרום אמריקה, דווקא משתחררים מעול האינקוויזיציה בספרד, ויש הקלה ברדיפות של היהודים.
ודאי. זאת אומרת, ליהודים היה יותר טוב. לעם היהודי היה יותר רע. יש הבדל בין היהודי כפרט לעם היהודי כאומה. כאומה זה אובדן, כפרט זה מצוין, אפשר לעשות כסף. אני איך אפילו יותר מזה. את יודע שבאספה הלאומית של המהפכה הצרפתית, כשהיו הדיונים אם להעניק שוויון זכויות ליהודים, התחילו להתווכח. יש כאלה שאמרו, צריך לתת שוויון זכויות ליהודים, כי הרי אנחנו בעד שוויון זכויות לכל בני אדם. יש כאלה שאמרו, אבל אי אפשר לתת שוויון זכויות ליהודים, כי היהודים הם מלוכלכים ורמאים ואנשים רעים. איך אפשר? בסוף הגיעו לפשרה. היו בצרפת שתי קהילות יהודיות. ספרדים בדרום, אשכנזים במזרח. הספרדים שלחו משלחת לאספה הלאומית. והם אמרו להם, אתם יודעים, מה שאתם אמרתם על היהודים שמלוכלכים וכו', זה על אחינו אשכנזים. אבל אנחנו מתורבתים. אז תתנו לנו שוויון זכויות. וכך עשו שנתנו שוויון זכויות ליהודים הספרדים, ורק אחר כך לאשכנזים. עכשיו, למה עשו את זה הספרדים? סתם ככה כי הם שנאו אותה חברה? בשביל הכסף. הם היו בתחרות עסקית עם יהודי אלזס. ברור? אז זה בשביל הכסף. אז במובן הפרטי אתה צודק, האמנציפציה זה מקדם מאוד את היהודי. כן? במובן הלאומי זה הרס הזהות היהודית של עם ישראל. הזהות הלאומית של עם ישראל. מובן? כן, בבקשה. אבל אי אפשר היה לעשות אחרת. מה, יכולנו להגיד לנפוליאון, הוד מלכותו, אנחנו מסכימים עד 48? היינו מוכרחים לשקר. שיקרנו לגויים. ואמרנו להם, אנחנו דת. והתחלנו גם להאמין לשקרים שלנו. כי כשאדם משקר הרבה זמן, הוא גם מאמין שזה נכון. כן.
למה הנוצרים צריכים להיות מעוניינים בביטול הלאומיות של היהודים ובהפיכתם לדת טהורה? זה הרי דת הזאת
מתחרה
בנצרות.
זאת, זה לא
שהיהודים ירצו לחזור למזרח איפה שהמוסלמים
זה לא נמצאים? זה לא אינטרס נוצרי. זה אינטרס של המהפכה הצרפתית, שהייתה אנטי דתית. טוב, הלאה. כן. מה? על הגרף? על הגרף. כן, מה יש לך עם הגרף הזה? כל זה אני טוען שהגרף הזה הוא אסתטית לא רע. כן. כן.
אבל נראה שכאילו משהו, כמו שזה מצויר, הגובה של הנפש היהודית היה, נפש האומה היהודית היה גבוה מאוד, ומשהו משך אותו מאוד חזק למטה, עד לנקודת האפס למעשה, משהו נוטה למשוך אותו למעלה.
נכון.
מה מושך אותו למעלה ומה משך אותו
למעלה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, נמאס מהסיפור הזה, והעס למען שמי הגדול המחולל בגויים. זה חילול השם. ולכן הקדוש ברוך הוא שלח בהתחלה את נפוליאון, שכאשר הוא כבש פה את האזור, הוציא כל קורא ליהודים לחזור לירושלים להקים את מדינתם. ואחר כך הוא שלח גם את המדינות הקולוניאליות שהתעניינו באיש החולה במזרח, דהיינו האימפריה העותומנית, איך לפרק אותה. וכל מיני קונסולים באו לירושלים, וכל מיני משוגעים התחילו להתיישב שם, וטמפלרים, וכל מיני דברים כאלה. ופתאום יש איזה אחד ראה איך שאיש מצרי מכה את דרייפוס, ואז הוא מחליט להקים את ההסתדרות הציונית, ועוד כל מיני דברים כאלה, ולעשות ככה זה אוקיי. בסדר?
אבל הדרך
אותה מותר. בבקשה.
מבחינת הזמן,
זה יותר שומע,
זאת המוצא של העולם שלנו.
מה זה?
מבחינת הזמן, אני רואה את זה לראות מבטור זמן. המציאת במקום הכי גבוה, זה יותר המוצא של העולם שלנו. המוצא כמובן להמשיך.
אני יודע בדיוק.
סוף העולם, או
תפילת
ימי משיח, נקרא לזה.
אבל כאילו, איפה שסימנת, אני מסתדר
אם
נחלק
את זה
בכלל נורמלי.
כי אנחנו יותר קרובים לסוף?
כן.
אה, היית מצייר איזה אחר.
אה, בסדר.
אז לא, אז הציור לא
מבקר. לא, כי
אתה אחוז כמעט למעלה. אתה צודק, נכון. כלומר, אז הייתי אולי צריך לצייר את זה קצת אחר. מקווה. טוב. כן, בבקשה.
למה? מדינות נוצריות לא משתגעות בחייפות לקיום של מדינת ישראל.
יפה. יודע, יש, היה יהודי אחד, בנימין זאב הרצל, זכותו הגן עלינו אמן, כשהוא התחיל את המפעל שלו, הוא הלך לאפיפיור. והוא ביקש ממנו את עזרתו. האפיפיור אמר לו, מה השתגעת? מה שאתה מבקש סותר את כל מה שאני מאמין בו. אם אתה רוצה, אני מוכן לעזור ליהודים להתיישב בדרום אמריקה. אני יכול לעזור ליהודים מסכנים לפרנס אותם. אבל מה שאתה מבקש זה ההפך הגמור של מה שאני מאמין בו. ולכן, זה לקח הרבה מאוד זמן לוותיקן לפתח מערכת קשרים דיפלומטיים במדינת ישראל. עכשיו, מה שהם עושים, הם רואים שהמציאות היא חזקה יותר מכל תיאולוגיה. אז יש אסטרטגיות אחרות. וכל מיני אסטרטגיות מוזרות. דרך הכסף, דרך האהבה, ועוד כמה דברים כאלה. טוב, אולי נמשיך במסכת אבות? מה דעתכם? יש לך שאלה לגבי מסכת אבות. שאלינה.
אוקיי, נניח והגענו לריקון על ידי השתיקה.
כן.
איך אני מקבלת משהו טוב?
צריך להקשיב.
להקשיב, זאת אומרת, להיות בסביבה של...
שמע ישראל. זה ביטוי מעניין, שמע, לא ראה.
כן. זאת אומרת, להיות בסביבה של אנשים חכמים, וכך בעצם אני מקבלת משהו טוב.
מה שאומר, כן. גדלתי בין החכמים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים, על האמת ועל הדין ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. המשפט הזה מטמיע אותי מאוד. הוא אומר, על שלושה דברים העולם קיים. עכשיו, מה אתה אומר? מי אמר עומד? אז יש לך ספר מול העיניים? מה כתוב אצלך בספר? כתוב אצלך עומד?
גם
אצלך טוב. טוב, זה תלוי בגרסאות.
כן, יש.
נכון.
הסדר, הדין, האמת, פה זה...
יש גרסה של עומד, יש גרסה של שלום. של קיים. נכון. אבל ברוב הנוסחאות, אתם תראו שכתוב כאן על שלושה דברים העולם קיים. עוד יותר קשה אם נקבל את דבריך שכתוב עומד. מדוע? כי אם תסתכלו במשנה השנייה של הפרק, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד. שם כתוב מפורש עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז אם שמעון הצדיק כבר הסביר לנו על מה העולם עומד, מה ראה רבן שמעון בן גמליאל להביא נוסח חדש בין עומד, בין קיים, מה ההבדל? תורה, עבודה, גמילות חסדים, זה מצוין. למה אתה צריך להגיד דין אמת ושלום? תקופה אחרת. מה השתנה בתקופה? החורבן, זה בדיוק העניין. כלומר, כשבית המקדש קיים, יש לך תורה. כי מציון תצא תורה. יש לך עבודה, עבודת הקורבנות בבית המקדש. יש גמילות חסדים, כי יש לנו מה לתת. אבל... כאשר המקדש חרב, אין תורה, אין עבודה, אין גמילות חסדים. אז מה נשאר? דין אמת ושלום. מובן? בבקשה.
סליחה שאני מתפתח, אבל אנחנו דילגנו על הפירוש של החלק האחרון של המשנה
הקודמת. שהוא?
שכל המון דברים מביא חטא, אנחנו לא...
אני הזכרתי את זה, לא, דיברתי את זה.
אמרת שיש את החורבן של הגרף, ואז
העיקר... חורבן הדיבור. יש חורבן הדיבור, ואז במקום זה המעשה... כי כל המרבה דברים מביא חטא. כלומר, אם בזמן שהדיבור הוא לא העיקר מדברים, אז מביאים עכשיו סברות רבות בעולם, ללא כיוון. אז זה מביא לידי חטא. בסדר? זה הדברנו, כן.
עושה, אז מה המצב היום לגבי תורה, עבודה,
חסדים? זה חוזר. התורה חוזרת.
אז יש תורה או אין תורה?
עכשיו? מה אני אמרתי? אז יש או אין?
אז יש התחלה של עבודה.
יפה, הבנת אותי. יש התחלה של עבודה. אמנם עוד לא בנינו את בית המקדש, אבל אנחנו בדרך. חזרנו לירושלים, נכון? התחלנו משהו. כן? ומה עם גמילות חסדים? תמיד יש גמילות חסדים פרטית, אבל לאומית, הנה פתאום מדינת ישראל שולחת סיוע למסכנים בהאיטי. זה גמילות חסדים. ברור. משהו מתחיל לחזור. אבל בינתיים, שלושה דברים העולם קיים. קיים קיום מינימלי. בלי זה העולם לא יכול בכלל להחזיק מעמד. דין, אמת ושלום. מה זה דין? כן? דין זה משפט. אז מה זה אמת? האמת זה הדבר כפי שהוא. כן. עכשיו, אתה יכול להגיד, כמו שהרמב״ם אומר, שהאמת זה מה שאמרת. דין זה סדר החברה, אמת הדעות הנכונות, שלום המידות הטובות. ככה מסביר הרמב״ם. כן, זה על פי הפילוסופיה היוונית, זה פחות או יותר מה שנשאר בעולם. דין, אמת ושלום. סדרי החברה, ידיעות אינטלקטואליות. לא, זה הדעת האמיתית. דעת האלוהים. אמת זו דעת האלוהים. ואיך יודעים את האלוהים? אפשר להגיד דרך הפילוסופיה, אם אתה רוצה. בזמן הגלות. דין, אמת ושלום. אפשר להבין, כן?
אפשר לפרש את זה כדין, זה מידת שמאל, אמת זה מידת ימין, ושלום זה הסינרגיה ביניהם, זה הקיום המטאפיזי הזה של הימון?
אפשר. אני מקבל. זה אפשרי, אפשר להגיד את זה. אני חושב שצריך להגיד ככה, דין זה למטה, זה בארץ. כי בארץ, אם אין דין, אז אי אפשר לחיות. אמת זה בשמיים. ושלום זה בשמי השמיים.
אז למה אומרים אמת מהצמח זה
לדין לבוא? רגע. קודם כל, איפה הדין? איפה האמת? אני רוצה להסביר פה משהו. הרי יש שאלה ששאלו המפרשים של המשנה. מדוע רבן שמעון גמליאל אמר את הדברים בסדר הזה? כן? על האמת, על הדין ועל השלום. ועל הדין, לא, תלוי בגרסאות. איך כתוב אצלכם?
דין, אמת ושלום.
דין, אמת ושלום, כן. למה הוא התחיל עם הדין? אחרי זה האמת, אחרי זה השלום. לפי המהר"ל מפראג, זה ממטה למעלה. יש דין למטה. מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל על פי מה נעשה המשפט? הוא צריך להיות על פי האמת. האמת, אם כן, היא יותר מופשטת. אבל האמת, איזה אמת זה צריך להיות? אמת שעניינה להביא את השלום. עכשיו, שימו לב שיש ביטוי מפורסם שבשם דודו פישר, נכון? עושה שלום במרומיו, נכון? זאת אומרת, איפה השלום נמצא? למעלה. בעולם הזה אין שלום.
הוא יעשה שלום.
הוא יעשה שלום. זה משפט פסימי. זה משפט נורא פסימי, המשפט הזה. לא, ממש פסימי. זה הוא יעשה, אני לא מסוגל. כלומר, הטבע של בני האדם זה התחרות. יש איזה מחשבה נאיבית שרוב בני האדם רוצים שלום. מכירה? אומרים, הרי מן הסתם, אם אני אשאל פה, מי רוצה שלום? כולם ירימו יד, כן? ולא רק פה, בעולם כולו. אני אגיד לי, כל בן אדם, תגיד לי, אתה מעדיף שלום או מלחמה? כולם, כמעט, יגידו, אני מעדיף שלום. רק מיעוט מטורף יגיד אני מעדיף מלחמה. והנה יש כל הזמן מלחמות. מה זה מוכיח? מה, שהקבוצה הקטנה השתלטה? אלא זה אומר שרוב בני אדם רוצים מלחמה באמת. נכון שזה יותר נוח להיות במצב שיש לך ביטחון וכו'. אבל רוב בני אדם רוצים מלחמה. בגלל שעל פי הטבע יש תחרות בין בני אדם. אבל יש גם הערה. עליונה, שלפעמים חלה בתוך נפש האדם, זה בא מלמעלה. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עליהם. לכן המחשבה שהשלום זה דבר טבעי ונורמלי, כפי שאמנואל קאנט חשב למשל בספר שלו, השלום הנצחי, זה נאיבי לחלוטין. כן? אי אפשר להגיע בעולם הזה לשלום. ואם יש שלום בעולם, אז זה סימן שיש התגלות אלוהית. כן, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, עד כדי כך שאסור להגיד שלום לחברו לפני התפילה. כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כן.
למה אני לא יכולה לעשות הקבלה בין השניים? בין הדין אמת ושלום ולבין תורה, עבודה ומיד.
אפשר.
כי זה ככה אנחנו חיים היום.
דין זה מה שנשאר מן העבודה. אמת זה מה שנשאר מן התורה. שלום זה מה שנשאר מגמילות חסדים. לא. דין זה מה שנשאר מן העבודה. העבודה זה מבית הדין. מה זה העבודה? לא, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? המילה עבודה אצל שמעון הצדיק, שאומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, הוא התכוון עבודת הקורבנות. העבודה במקדש, שהיא ממטה למעלה, שהיא מידת הדין. בסדר? ולכן מה נשאר מן העבודה? הדין. מה נשאר מן התורה? האמת. מה נשאר מגילות חסדים? השלום. כן, בבקשה.
לפי דעתך, באיזה שלב כרגע אנחנו נמצאים?
בין מה למה?
זה שאתה אומר, איזה שלב אנחנו נמצאים עכשיו? במצב הנוכחי.
כן, אבל כדי לדעת באיזה שלב, אני צריך לדעת בין איזה אפשרויות.
מה לפי דעתך?
אנחנו בשלב 24 ב'. זה מה ש... זה מה ש... אפשרת לי לענות לך. אם תגיד לי בין מה למה, אני אוכל לענות תשובה יותר רצינית.
איזה שלב אנחנו נמצאים?
אה, אתה... אה, יפה. הבנתי. אתה נמצא בזמן, אני לא בזמן. כלומר, אני לא חושב שדין אמת ושלום זה שלבים. אינני סבור שדין אמת ושלום הם שלבים, אלא זה סימולטני. אי אפשר לעולם בלי דין ואמת ושלום. אלא שהדין הוא למטה, האמת באמצע, השלום למעלה, למעלה. ואם כל זה פועל כאחד, העולם יכול להתקיים. מובן? כלומר, השלום דוחף מאחורי הקלעים של האמת. והאמת דוחפת מאחורי הקלעים של הדין. מובן? בבקשה.
פסוק בתהילים שאומר, האמת מן הארץ
תצמח. אמת מארץ תצמח. וצדק משמיים נשקף. נכון. נכון. אני אגיד לך בדיוק. האמת היא לא בארץ. כי בארץ יש שקר. אבל במהלך הזמן, האמת תצמח אפילו מן הארץ. יש מדרש מאוד יפה על זה. כתוב בתורה, ויומר אלוהים, נעשה אדם. אז מה זה הנון הזאת של נעשה אדם? נעשה, אפשר להגיד, שון עתיד. אנחנו נעשה. אפשר להבין את זה בלשון עבר. נעשה כבר. אז המדרש באמת הולך בכיוון הזה של נעשה כבר. הכיצד? אומר, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, הוא התייעץ. עם מי הוא התייעץ?
במלאכים.
עם מי יש לו להתייעץ? לקח עצה מן המלאכים. מעניין, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לוקח עצה מן המלאכים? תמוע מאוד. אז בוא נראה, עם איזה מלאכים הוא התייעץ?
מיכאל וגבריאל.
ורגע מי הוא? מרפאל? זה, כן? מיכאל, גבריאל, רפאל? מה? לא עם מטטרון. אז את אומרת עם מיכאל, גבריאל, רפאל. את מתארת לעצמך. למה? שאלת אותם? לא, אז אני אגיד לך עם מי הוא התייעץ. עם ביילין ופרס. למה אתה אומר את זה? רצו להביא שלום. אז לכן אתה אומר, הוא התייעץ עם ביילין ופרס.
סמל השלום.
סמל השלום. אבל לא, יש בעיה. אנחנו אמרנו שעם מלאכים הוא התייעץ.
כמעט מלאכים.
לא, אבל זה לא אותו דבר. אז אם כן, בואו נחזור. חוץ מזה שאני חושב שהם לא נולדו אז. הוא לא יכול להתאפק. טוב. בואו נחזור אם כן לנושא. מי המלאכים שהקדוש ברוך הוא התייעץ איתם? אז לך יש פה לפחות שתי תשובות. את אומרת גבריאל, רפאל ומיכאל, אתה אומר ביילין ופרס. אבל המדרש לא אומר את זה. המדרש אומר שהוא התייעץ עם ארבעה מלאכים, שהם חסד, אמת, צדק ושלום. מה פירוש הדבר שהוא מתייעץ עם חסד ואמת, צדק ושלום? זה אומר שהאדם נועד לממש בחיים שלו את הערכים האלה. האדם הוא זה שצריך לעשות חסד, אמת, צדק ושלום. ואז הערכים האלה התחילו להתווכח ביניהם. חסד אמר, ייברא שהוא עושה חסדים. האדם מסוגל לעשות חסד. אמת אמר, אל ייברא. שהוא כולו, שלא ייברא, שהוא כולו כזבים. האדם משקר. אי אפשר. צדק אמר, ייברא, שהוא עושה צדקות. ושלום אמר, אל ייברא, הוא כולו קטטות. קטטות, מלחמות. קטטה. כן? זאת אומרת, יש ויכוח בין המלאכי, האם כדאי לברוא את האדם או אי אפשר לברוא את האדם. ברגע שהערכים, ברגע שהערכים נלחמים זה בזה, זה משתק. כי זה אומר שאי אפשר לעשות בבת אחת גם צדק וגם אמת. גם חסד, גם שלום. אי אפשר. כלומר, הערכים מנוגדים זה לזה. ואז המדרש אומר שבזמן שהמלאכים התווכחו ביניהם, הקדוש ברוך הוא לקח את האפר, עשה מזה את האדם. ואז המלאכים התעוררו, אה, מה זה? אמר, כבר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כבר נסגר העניין. ואז המדרש אומר, נכון. דיברנו כבר על הכלב מקודם, שהוא גדול ואחר כך הפך לפודל. נכון? והמדרש אומר שהמלאכים התרגזו על זה, ובמיוחד כעס יותר מכולם, המלאך הנקרא אמת. הוא התחיל לצעוק. לקח אותו הקדוש ברוך הוא, וזרק אותו לארץ, שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה עם החותם שלך? דיינו, אם אתה זורק את האמת, איפה יהיה הקריטריון של הערכים? תעלה אמת מן הארץ, שנאמר, אמת מארץ תצמח. ראשי תיבות, אמת, אמת מארץ תצמח.
בני האדם
יפה, נאמר. אז בואו ננסה להבין, מה הקדוש ברוך הוא מבין שהמלאכים לא מבין? המלאכים, כפי שהאדון שמע אמר, הם לא בזמן. הם רואים את הנצח. בנצח, אמת ושלום, זה לא עובד ביחד. צדק וחסד, זה לא עובד ביחד. זה מנוגד. לכן כל הזמן שזה בשמיים, זה בסדר. ברגע שזה בארץ, זה לא בסדר. מה הקדוש ברוך הוא יודע? את הסוד של הזמן. או אם נדייק, של המשך. כן, כמו שברקסון היה קורא לזה, הדיורה. כן, שיש משך. שיש צורת קיום שהיא מיוחדת לאדם, שזה היכולת לעשות סינתזות בין הערכים עם הזמן. ואז עם הזמן, בסופו של דבר, תעלה אמת מן הארץ. בסדר? אוקיי, עכשיו זה יותר ברור. אז לכן, אני חוזר פה לדברים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים. קיים, כלומר, אתה לוקח את הערכים של תורה, עבודה וגמילות חסדים, ועכשיו אתה נותן להם ביטוי ממשי, שזה האמת, הדין, כלומר, הדין, האמת והשלום. שנאמר, אמת ומשפט שלום. שיפטו בשעריכם. עד כאן ברור? כן.
הקבלה של המידות חסד אמת וצדק לפקודה הגבורה בתפארת, מהו השלום?
השלום זה במקרה הזה כנגד החסד.
כנגד החסד.
כן.
גם הגדולה.
לא כתוב כאן גדולה.
לא, כאן לא.
בסדר, אז זה כל פעם הלקסיקון משתנה לפי ההקשר. בסדר, עד כאן פרק א', אם גומרים את פרק א', מה צריך לעשות? להתחיל את פרק ב', יפה. מה? סעודת מצווה? אל תגזיל, יש עוד זמן. איזה קדיש, חכו, חבר'ה. אנחנו עכשיו ממשיכים עם פרק שני. פרק שני, משנה א'. יש לכם כוח?
לא.
יש עוד רבי חנניה בן הקשיא.
רבי חנניה בן הקשיא, אני חושב שאנחנו הסברנו את זה. כשלמדנו את ההתחלה, כשהתחלנו את שיעורי המבוא על פרקי אבות, אנחנו למדנו את המשנה הזאת. לכן אין שום עניין שאני אחזור עליה. נכון? רבי חנניה בן הקשיא, זאת משנה שאנחנו עוברים אותה אחרי, כלומר, תמיד אומרים, כל ישראל לפני כל פרק, ורבי חנניה בן הקשיא בסוף כל פרק. בכלל, המשנה הזאת היא לא ממסכת אבות. מאיפה היא? ממסכת מכות, נכון? והמשנה של כל ישראל היא ממסכת סנהדרין. בסדר? אבל הסברנו את המשנה של רבי חנניה בן הקשיא. אז אנחנו לא נחזור עליה. פרק ב', משנה א', רבי אומר. מי זה? רבי. טוב, יש פה כמה דעות. יש מי שאומר רבי מאיר בעל הנס, מי שאומר רבי יהודה הנשיא, יש מי שאומר... מה עוד אמרו פה? יהודה. רבן שמעון גביע אמרו פה? שלוש אפשרויות?
לא. רבי יהודה הנשיא, אז כנראה שזה
רבי יהודה הנשיא. רבי זה רבי יהודה הנשיא. יפה. כן? למה קוראים לו רבי? כולם היו רבי. מה זה רבי? רבי זה הרב שלי. אז כל תלמיד צריך לקרוא לרב שלו רבי. ראש בני ישראל. בסדר, אבל כל אחד קורא לרב שלו רבי. לא? יש רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יהודה. אז למה רבי יהודה הנשיא נקרא רבי? כי הוא הרבי. מה זה? חב"ד? פשוט מאוד. מי כותב את המשנה? הוא כותב? אז הוא צריך להגיד אני אומר.
התלמיד שלו.
התלמיד שלו, כשהוא שומע את דברי רבי יהודה הנשיא כותב, רבי אומר, זה הכל. כן, מה אתה אומר? זאת אומרת, המזכיר של רבי יהודה הנשיא, כשהוא דיבר על הרב שלו, היה מוכרח לכתוב, רבי. רבי אומר. בסדר? לכן, רבי אומר, לכן, ומכאן השתלשל, שלרבי יהודה הנשיא קראו בשם רבי. אבל הכינוי הרגיל שלו היה רבנו הקדוש. ככה היו רגילים לקרוא לו, רבנו הקדוש. למה קראו לו רבנו הקדוש? אתם יודעים למה? כי הוא מעולם לא שלשל את ידו למטה מאבנתו. היד שלו, הוא מעולם לא הוריד אותה מלמטה מאבנתו.
מה זה
אבנת? אבנת זה חגורה רחבה.
אבל מה זה אומר?
זה אומר שאצלו הייתה הבחנה בין הצד העילאי של נפש האדם, לבין הצד הנמוך של נפש האדם. לכן הוא קדוש. לכן הוא קדוש. רבי יהודה הנשיא, רבי הוא רבנו הקדוש. אוקיי.
עכשיו למה קראו...
אל תדאג. עכשיו למה קראו לו הנשיא? קראו לו הנשיא כי הוא היה נשיא יפה. להבדיל אותו מרבי יהודה סתם, נכון? כשאומרים במשנה רבי יהודה סתם, זה לא רבי יהודה הנשיא. זה רבי יהודה בר אילאי. זו שאלה. תלמידו של רבי עקיבא. הקבר שלו שם, לא רחוק מצומת, מה? קדרים שם, נכון? היה צומת קדרים? אז שם זה הקבר של רבי יהודה סתם. אבל פה אני מדבר על רבי יהודה הנשיא. איפה קברו של רבי יהודה הנשיא? לא יודעים. מה פתאום בטבריה? מה? בבית שערים, ליד טבעון. שם נמצא קברו של רבי יהודה הנשיא. כדאי לכם לבקר, זה מרשים ביותר.
שמעתי שהחרדים השחיתו את הכניסה לקבר, אומר שהקישים...
מה באמת?
כבר לפני כמה שנים קברו.
וואי, זה מזעזע מה שאתה אומר.
מי, הערבים או החרדים? חרדים, חרדים.
זה מזעזע מה שאתה אומר. טוב, אז אם כן, רבי, עכשיו למה פה פותחים פרק חדש, תגידו לי? כי רבי יהודה הנשיא זה עולם חדש.
סוף התנאים.
כלומר, מכאן ואילך אנחנו עובדים על עבודת המידות הפרטיות. עד עכשיו, כל מה שקראנו במשנה, בפרק הראשון של המשנה, כל מה שלמדנו זה תיקון הסדר החברתי של ימי בית שני. מכאן ואילך אנחנו עובדים על העבודה הפרטית אחרי החורבן. כשהמדינה חרבה, אז יש לנו חוליית קשר עם העולם הקודם, שזה הנשיאות. כלומר, למרות שחרב המקדש, נשארה הנשיאות. אז רבי הוא זה שמייסד את העולם שאחרי החורבן. רבי אומר.
לא רק אחרי החורבן, אחרי מרד בר כוכבא גם.
אחרי מרד בר כוכבא. אבל מרד בר כוכבא, זה לא היה המרד הכי גדול? אז למה אתה, אז מה זה המרד הגדול?
המרד בר כוכבא. המרד הגדול היה החורבן בשנת
יפה, נכון, אתה צודק. נכון, 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 אתה צודק. ומרד בר כוכבא, אז כמה שנים זה אחרי המרד הגדול?
זה 135.
אז כמה שנים זה אחרי החורבן?
זה 65.
65 שנה בין שני המרידות, בין שני המרידות, נכון? זה לפחות לפי מה שלומדים בספרי ההיסטוריה, לפי המקובל בספרות הרבנית, זה קצת יותר קצר, זה 52 שנה אחר כך.
תלוי אם אתה סופר עד התחלת מרד בר כוכבא.
לא, 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 לא. זה לא מסתדר. ואז יש בעיה, איך מסתדר עם דיוקסיוס? דיוקסיוס זה ההיסטוריון הנוצרי שסיפר על מרד בר כוכבא. שלפיו זה יוצא בשנת 135, כמו שאתה מציין וצלק. ולפי סדר עולם רבה, זה 52 שנה אחרי החורבן, זה קצת יותר מוקדם. אלא אם כן נאמר שחכמים זיהו את מרד בר כוכבא עם מרד קיטוס. מרד התפוצות, מה שנקרא.
מרד באלכסנדריה
שלו? כן, בקירנאיקה וכו'. כן. טוב. רבי אומר. מה? אמת, ממש כך.
זאת אומרת שאין ממלכה, זה אותו פרויקט.
כן, מה אני כיהודי רוצה לעשות? אני רוצה להיות בסדר, אני רוצה שהקהילה תהיה בסדר. מה זה כלל ישראל בשבילי בזמן הגלות? זה הקהל. זה ה-150 משפחות שמרכיבות את הגטו שלי. זה כלל ישראל. כלומר, השיקולים מצטמצמים מאוד. המרחב הופך להיות מרחב נקודתי. אני בבועה. כן. בוודאי, כלל ישראל זה קומיוניטי, בדיוק, זה מה שנשאר. כן. טוב, אז זה מה שנשאר לנו. לכן פתאום רבי שואל שאלות כאלה. רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם? מתוך כל הדרכים הרבות שיש, מה אני צריך לבחור לעצמי? איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם? בסדר? ומהי הדרך הישרה שיעבור לו האדם? כלשהי תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.
מה זה תפארת לו מן האדם?
אני עוד לא יודע מה זה תפארת, אז מה אתה שואל אותי מה זה לו מן האדם? נכון, ואני מגלה לו. אני רוצה לדעת מה זה המילה תפארת קודם כל. אז זה לכאורה, מה אומרים לאדם? תחפש את הכבוד ואת הגאווה, אה? תחפש תפארת. זה הדרכה המוסרית של מסכת אבות? ראיתי מי שפירש ככה, אבל על דרך הציניות. אם האדם בורר לעצמו בלי לשאול אף אחד, אז מה שהוא מחפש זה התפארת. אבל זה ודאי שזה רחוק מאוד מפשט הרוח של מסכת אבות. שמסכת אבות מחנכת את האדם להיות מוסרי, לא לחפש להיות צלב. אני רוצה להבין מה זה תפארת. תפארת פירושו מה שבאמצע. כן? בקבלה, בתורת הספירות, מסבירים שיש קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי. הקו האמצעי נקרא בשפת הקבלה מידת התפארת. כי התפארת, או האסתטיקה אם תרצו, זה המפגש של הקצוות. יש קצה מפה, קצה מפה, באמצע זה תפארת. כל מה שקיצוני הוא כבר יוצא מן היופי, הוא כבר לא בתפארת. ויוצא לפי זה שהדרך הנכונה של האדם היא הדרך האמצעית. זאת אומרת, איך אני אדע אם המעשה שאני עושה הוא נכון? אם יש לו קצוות, סימן שהוא באמצע. אז יש סיכוי שהוא יהיה גם המעשה הנכון. מובן? אז זה מה שאומר כאן רבי. נכון, מה? להיות כל הזמן באמצע, אבל הבעיה היא שההגדרה של אמצע זה הגדרה מאוד מאוד לא ברורה. יש כל כך הרבה אפשרויות להיות באמצע.
יש כל כך הרבה קיצוניות.
ויש כל כך הרבה קיצוניות, שזה מאוד קשה לדעת מה זה אמצע. כי תפארת משמעות של פאר, של יופי, אסתטי. והאסתטיקה, כל אחד שלמד קצת אסתטיקה, יודע שזה קשור בסימטריה, במאזן בין הכוחות. ודאי, זה גם קשור לעולם האידאות של אפלטון. נכון? קלוס כגטון. יפה אם כן אמת. יפה אם כן אמת. לחזל יש מילה אחת בשביל זה, תפארת. כן? מה אתה רוצה? רוצה להגיד משהו?
תפארת לא מן האדם, זה אומר כאילו, תפארת כל מן האדם,
תפארת האם זה נגיד מה שאתה רואה. יפה, אבל הבא היא ככה. הוא צריכה להיות גם תפארת לעושה, ותפארת לא מן האדם. בבת אחת. כלומר, זה קודם כל צריך להיות תפארת פנימית, שהאדם מגיע לנקודת שיווי אמצעית במידות שלו, ומתוך כך הוא צריך גם להתחשב בשאלה אם זה תפארת מן האדם, אבל זה מתחיל מתפארת פנימית, לעושה.
מה זה תפארת מן האדם?
מן האדם, הכוונה מבני אדם. בסדר?
כלומר?
מה?
מה זאת אומרת תפארת מבני אדם?
כלומר, מה שאמרו חכמים במקום אחר, כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. וכל שאין דעת הבריות נוחה אמנו, אין דעת המקום נוחה אמנו. מובן? טוב, אני חושב שאנחנו רק התחלנו להבין את דברי רבי, ואנחנו צריכים בוודאי להרחיב, אבל הגיע המבזק, ולכן אנחנו מפסיקים כאן את השידור. שלום.